אנחנו היום נתחיל מאמר על פרשת תצווה בתור האור, דף פי א' בעמודה הראשונה, מאמר הראשון. מאמר מתייחס לשני הפסוקים הראשונים של פרשת תצווה. הפסוק הראשון אומר, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור לעלות לו תמיד. הפסוק הראשון, הציווי שעם ישראל יביאו את השמן למשה רבינו, והשמן שיביאו למשה רבינו, מה הוא יעשה איתו? לעלות נר תמיד. ידליק את הנר באופן של תמיד. זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, הוא בא לתאר בפועל מה, עוד הפעם, מה עושים עם השמן. הפסוק השני אומר, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. הפסוק השני אומר, שאהרון הוא זה שעורך את הנרות, אבל בפסוק השני כתוב כבר מערב עד בוקר, לא כמו בפסוק הראשון שהיה כתוב לעלות נר תמיד. אז אומר זקן, עשה את הדיוקים הללו ויסביר על מה מדובר כאן. נתחיל את המאמר ונקרא מבפנים. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך, חולי, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון, חולי. שואל את אומר זקן שאלה, אומר וצריך להבין, מאחר שהמצווה היא באהרון, שהוא יעריך את הנרות, כיוון שהציווי שכמו שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו, למה ציווה השם ויקחו אליך? אז למה הפסוק הראשון פותח שהיהודים צריכים להביא את השמן אליך למשה רבינו? דמשמע מה מובן מהמילים בפסוק הראשון שיביאו השמן אל משה, למה צריך להביא את השמן אל משה? הציווי היה צריך להיות כתוב ויקחו לאהרון, שיביא את השמן לאהרון, למה צריך להביא את זה למשה? וגם דיוק שני הוא שואל, זה בפסוק ראשון, גבי ביקחו אליך אל משה, פסוק הראשון שמדבר על כך שמביאים את השמן למשה רבינו, כתיב, אז הפסוק אומר, לעלות נר תמיד. שהנר הזה שמביאים למשה יהיה באופן כזה שהוא יהיה נר תמיד. ואילו בפסוק שני גבי אהרון, ומה זאת הפסוק השני שמדבר על כך שיערוך אותו אהרון ובניו, כתיב מערב עד בוקר לבד, פתאום פה כבר לא כתוב תמיד, אלא רק מתחמים את זה בזמן מערב עד בוקר. מה טעם השינוי הזה? כדי להבין את זה אומר אדמו"ר הזקן, אך העניין הוא, צריך לתת כאן מובן כללי ופנימי לכל המושג הזה שמה אהרון הכהן עושה עם הנרות ומה העניין הזה בעבודת השם הרוחנית באופן תמידי. אך העניין הוא, כי הנה, אהרון נקרא שושבינה דמטרוניתא. אהרון הכהן נקרא בזוהר השושבין של המלכה. מי זה מטרוניתא? מטרוניתא הוא מקור נשמות ישראל. המקור של נשמות ישראל נקראים מטרוניתא. כי כל ישראל כתוב עליהם שהם בני מלכים. עם ישראל הם בני מלכים, הם אלה הם קוראים למלוכה. אז מקור הנשמות נקרא מטרוניתא. ואהרון הוא השושבין להם. אהרון הכהן הוא השושבין, הוא המוביל את המטרוניתא, הוא מוביל את הנשמה. מה התפקיד של המטרוניתא? סליחה, מה התפקיד של השושבין? זאת אומרת, כמו על דרך משל חתם וקלה, שצריכים שושבין לילך עמהם, חתם והקלה שהולכים לחופה, הם צריכים שיהיה שושבין שמלווה אותם, לוקח אותם. למה הם צריכים את השושבין? לפי שאי אפשר להם לילך בעצמם מחמת הבושה. וצריכים סעד לתומכם. השושבין נותן להם תמיכה ומסייע להם להגיע לחופה. אז כמו במשל של חופה של חתם וקלה גשמיים, צריך שיהיה שושבין, אז אותו הדבר בנמשל. כך, להיות התקללות נשמות ישראל במקורם, באור אינסוף ברוך הוא, כדי שנשמה תתאחד עם האלוקות, שזה החתם והקלה, שזה החתונה, אין להם כוח מצד עצמם. אין כוח לנשמה מצד עצמה להיות כלולה במקור שלה. רק על ידי בחינת אהרון, שהוא שושבין הדילהון. צריך את אהרון שהוא השושבין, והוא נותן כוח, הוא נותן סיוע ליהודי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. משה נקרא שושבין של החתן. שושבין לדמלכה. אנחנו כרגע מדברים על אהרון. עכשיו, כדי להבין מה התפקיד של אהרון ומה בדיוק המשמעות של כך שהוא שושבין, הוא מוסיף עוד משל מחתונה גשמית. והנה, כמו עניין השושבינים, על דרך משל, כמו השושבינים של החתן והכלה, שאין זה אלא בשעת החתונה. שושבינים לא צמודים לחתן והכלה כל הזמן. בשעת החתונה, בשעה שולחים לחופה, יש שושבינים. אחר כך הם כבר מסודרים לבד. כי משם ואילך, אחרי החתונה והלאה, אין צריכים עוד לשושבינים, הם לא צריכים יותר את השושבינים. אותו דבר בנמשל, כך הנה שושבינות של אהרון, השושבינות הזו של אהרון שמסייע לנשמות ישראל להתאחד עם אור אין סוף, או בבחינת ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אהרון מסייע בעיקר בנקודה הזו של שמחה, של שמחת ליבו. זאת אומרת, במשל בחתונה זה באמת רק בשעת החתונה וזה נגמר. בנמשל זה בכל רגע ורגע שיש את החתונה, והחתונה זה משהו נצחי, שבכל רגע ורגע שיהודי עובד את השם בשמחה, זה החתונה, זה שמחת ליבו, ומי שמסייע לך בחתונה הזו זה אהרון הכהן. והוא, מהו השמחת ליבו והחתונה הזו, שאהרון הכהן הוא השושבין שלה, שמחה של מעלה המתגלה בנשמות ישראל. כשיהודי מתגלה אצלו השמחה, בעצם ההתחברות שלו לקדוש ברוך הוא זה שמחת ליבו. לשמח ליבם בהשם השוכן בתוך תורתם ועבודתם. זאת אומרת, כדי שיהודי יעבוד את השם מתוך שמחה, זה אהרון הכהן עוזר. אהרון הכהן הוא השושבין שהוא מביא ופועל שיהיה שמחת ליבו. שערי תורה ועבודת השם שצריכים להיות בשמחה. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת בשמחה, יש ביטוי בשלילה, שאם חלילה לא היה שמחה בעבודת השם, אז יש את כל הפסוקים של התוכחה שמקבלים בגלל זה. מזה מבינים, את הצד החיובי, שבכל פעם שיהודי מקיים תורה ומצוות, זה צריך להיות בשמחה. ושמחה זו היא באה על ידי אהרון. אהרון הוא זה שמסייע לנשמה שיהיה לה שמחה בעבודת השם, ובשמחה זו הוא שושבין. זה השושבינות של אהרון, כמו שאמרנו קודם, שתפקיד השושבין זה סעד לתמוך בצדדים, אז אהרון הוא הסעד, הוא התמיכה ליהודי, שיהיה לו את השמחה בעבודת השם. והעניין הוא, והעניין, מה זה השמחה של מצווה? איך מגיע השמחה במצווה? ומה גורם לשמחה? ומה בדיוק אהרון פועל בעניין? והעניין, כי הנה שמחה זו, ומחמת אור אינסוף ברוך הוא מקור החיים, מקור התענוגים המלובש במצוות. מה הדבר שגורם ליהודי לשמוח בקיום מצווה? מה כל כך משמח אותו בזה שהוא מניח תפילין, או מתעטף בטלית, או כל מצווה אחרת? מכיוון שבמצווה שיהודי מקיים, יש אור אינסוף, יש רצון האלוקי. ואור אינסוף הוא נקרא מקור התענוגים. הוא המקור של כל התענוגים, אז אם מקור התענוגים מונח בתוך המצווה שיהודי מקיים, והוא מכיר בכך, במעלה של המצווה, שזה גילוי של אור אינסוף, אז זה מביא לו שמחה. כמאמר, איפה רואים שהעונג האלוקי, מקור התענוגים, נמצא בכל מצווה? מה אנחנו אומרים בנוסח של הברכה, לפני שמקיימים מצווה? אומרים, אשר קידשנו במצוותיו. אז המילה אשר, זה לא רק מילה בלשון הקודש, שעניינה כאילו שקידשנו במצוותיו, אלא המילה אשר עצמה אומרת מלשון עושר, לשון עונג. אשר קידשנו במצוותיו. המצווה שמקדשת אותנו, יש לה גם אשר, יש לה גם עונג, עושר, שיהודי מקבל בעת קיום המצווה. כמו שהוא מסביר, אשר הוא לשון תענוג גדול מאוד, עד להלל. אשר זה עונג, עד שהוא יהודי מהלל את הקדוש ברוך הוא משמח מהשמחה שלו, שהוא זוכה, לקיים את המצווה ולהתחבר לעונג האלוקי. כמו, נכון? זה השאר. כמו באושרי, כי אישרוני בנות. כמו שנאמר בפסוק, באושרי כי אישרוני בנות, אז שם מה זה באושרי? שלשון שמחה ואילול על רוב טוב. אז ככה יהודי אומר, אשר קידשנו במצוותיו. ממה הוא שמח? שהאשר נמצא. מה זה שהאשר נמצא? שהאושר נמצא במצווה. כמו שכתוב, העושר הזה שיהודי יש לו בתוך המצווה, זה לא רק שמחה שיהיה לו בעת קיום המצווה, אלא הוא יוצר על ידי זה עונג בעולמות העליונים גם. כמו שכתוב, יניחהו בגן עדן. כשהקדוש ברוך הוא הניח את אדם הראשון בבריאת העולם בגן עדן, אז הפסוק אומר שהמטרה הייתה לעובדה ולשומרה. לעבוד בגן עדן ולשמור על הגן עדן. מה הכוונה? לעובדה במצוות עשה. בזה שהוא מקיים מצוות, אז בזה הוא עובד כביכול את הגן עדן. מעבד את הגן עדן. שעל ידי המצוות הוא עושה הגן עדן. דהיינו, לא הכוונה היא שהוא הניח אותו בגן עדן, עכשיו אתה תעבד את הגן עדן. אלא ויניחהו לעובדה ולשומרה, אתה תעשה את הגן עדן. בזה שאתה תקיים מצוות, אתה תעשה... מה זה גן עדן? עונג אלוקי. מי יוצר את העונג האלוקי? מי יוצר את הגן עדן? המצוות, לעובדה, כשאתה מקיים מצוות. דהיינו, שממשיך בו זיו השכינה, אתה ממשיך את זיו השכינה פה בעולם, על די המצוות שאתה תקיים. ליהנות בו לצדיקים, שמתענגים על השם בגן עדן, שהוא תענוג נפלא עד אין קץ. התענוג של גן עדן הוא תענוג בלתי מוגבל, שהנשמות נהנים. מי יוצר את העונג הזה? המצוות שיהודים מקיים פה בעולם הזה. עכשיו הוא מביא הוכחה שהעונג הזה של גן עדן הוא תענוג בלתי מוגבל שנוצר מהמצוות שיהודי עושה. שלכן אמרו על האחר, לכן ידוע הרי האחר, אלישע בן אבויה, שמסופר עליו בגמרא, שלא רצו בעליונים אפילו לדון אותו, אפילו לגיהנום לא רצו להכניס אותו. וכתוב שהחברים שלו, התנאים, התפללו שיצליחו לפעול, שיכניס אותו לגיהנום, ושידונו אותו, כדי שלאחר מכן הוא יזכה להיכנס לגן עדן. אז זה הלשון אצל האחר, מוטב דלי דייני, מוטב שידונו אותו. רואים שהעונג של גן עדן הוא כל כך גדול, שכל איסורי גיהנום כדאי לסבול בשביל קבלת הענוג עולם הבא. היה שווה שהוא יסבול את כל האיסורי גיהנום, כדי שאחר כך הוא יגיע לעונג של גן עדן. רואים עד כמה נפלא העונג של גן עדן, ומי יוצר את העונג הזה? היהודי במצווה. כמאמר הזל, עכשיו מביא עוד הוכחה, מקור לעוצמה האלוקית שיש במצווה, שיהודי מקיים, איזה עונג אלוקי יש. מביא לשון חזל ומסביר אותו. כמאמר הזל על רבי עקיבא, כמרה מספרת, רבי עקיבא כשראה קרח גדול של גויים, כתוב שהוא ראה פעם את רומי, ראה את העיר הגדולה של רומי, ראה שאנשים מעללים ומסמכים ומרקדים ונהנים ברומי. וזה היה בזמן שבית המקדש היה בחורבן. אז כתוב שם שהחברים של רבי עקיבא בחו, איך זה יכול להיות עכשיו שבית המקדש חרב ורומי ככה גדילה. לעומת זאת רבי עקיבא איך הוא הגיב? צחק, התחיל לשמוח. ואז שאלו אותו חברים, מה אתה שמח? ואמר, אם לעוברי רצונו כך, אם הרומאים שהם עוברי רצונו והם החריבו את בית המקדש, הם מקבלים כזה עונג גדול, אז לעושי רצונו לעם ישראל, על אחת כמה וכמה שיהיה לנו פי כמה וכמה עונג. עכשיו הוא מסביר את המשפט הזה, מה זה נקרא עוברי רצונו, שהם קיבלו עונג, ומה זה עושי רצונו. פירוש, מה התכוון רבי עקיבא לומר? אם יש הרבה תענוגים כל כך, מבחינת עוברי רצונו, מה הפירוש המילים עוברי רצונו? בפשט הפשוט, אלה שעוברים על רצון השם. אבל מה הרמז הפנימי המרומז במשפט הזה? שהם תענוגי עולם הזה, שירדו ונתגשמו בגשמיות העולם הזה וחומריותו. אם מקור התענוגים זה הקדוש ברוך, אז כל מושג של תענוג שקיים, לא משנה איפה, הכל בא ממנו. אז זה שיש בעולם תענוגי עולם הזה, הם גם באים מהמקור התענוגים האלוקות. רק מה? התענוגים שיש בעולם הזה ירדו ונהיו מגושמים והתיישבו בתוך אוכל, בתוך שתייה, בתוך דברים גשמיים. איך הם הגיעו? איך מי אין סוף הגיע לעונג גשמי? שלא כדרך השתלשלות וירידת המדרגות מאור אין סוף ברוך הוא, מדרגה אחר מדרגה כמו מדרגות הקדושה. זה לא ירד. בצורה מדורגת, לאט לאט, העונג האלוקי ירד וירד וירד עד שהגיע לעונג של רומי. לא, זה לא ירד ככה. כי אם זה היה יורד בצורה מסודרת, זה היה תמיד נשאר בתחום של קדושה. יותר נמוך, אבל זה היה נשאר בתחום של קדושה. אלא איך הגיע מהעונג האלוקי לעונג של רומי? שהם נפלו ממדרגות עליונות לקדושה דרך נפילה מיגרא רמא. העונג האלוקי כאילו נפל. כשהיה נפילה... נפילה והתרחקות מהקדושה. למרות שזה בא משם, אבל זה בא באופן של התרסקות ונפילה. ולכן נקראים עוברי רצונו. מה זה עוברי רצונו? שהעבירו את הדרך, הם לא הלכו במסלול, זה לא הגיע להם במסלול הרגיל, אלא הם העבירו את הדרך, דהיינו הם קיבלו את זה בדרך נפילה. אז זה אומר רבי עקיבא קל וחומר. אם לא עוברי רצונו כך, אם אלה שקיבלו לא בדרך ישירה, אלא בדרך נפילה. ובדרך נפילה זה אמור להיות מעט ולא עם תשומת לב, ואבל בכן יש תענוג הרבה שנפל בשבירת הכלים. זה המושג שמופיע בקבלה, שבירת הכלים, זה מראה לירידה לא בצורה מסודרת. אז אם עוברי רצונו קיבלו כל כך הרבה, כל שכן לעושי רצונו. עושי רצונו זה אומר השפע של העונג שירד בצורה מסודרת למי שמגיע, מי שמקיים מצוות. מצוות זה העונג האלוקי מונח בכל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו. אז יהודי שמקיים מצוות, אז העונג האלוקי יורד אליו בצורה מתאימה, אז ודאי כמה הוא יקבל? עונג אינסופי.
משבירה התחילה מלמעלה, זאת אומרת, לא...
בוודאי.
עכשיו בן אדם קלקלי.
מלמעלה, כדור הוא סידר שזה ירד. אז אם לא, אם כשהוא קלקל והפיל את זה, הם קיבלו כל כך הרבה, אז דיינו, משהו עשוי ונתון מרצון העליון ברוך הוא, הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא רוצה שירד, וזה הרצון שלו, כסדר ירידת המדרגות הקדושה, אז משהו רוצה שירד בצורה מסודרת, לאן הוא רוצה שזה ירד? בגן עדן העליון והתחתון, שהוא ההתענגות על הוויה, שם זה עונג לא מאוכל ושתייה, אלא עונג מאלוקות ממש, שבוודאי יש בו תענוג נפלא, ודאי שהעונג הזה הוא מאוד גדול, והרבה מיני תענוג אין קץ. למה? שהרי שהוא מקור החיים ומקור התענוגים, אז אם אתה מקבל את זה ישר מהמקור, אתה מקבל את זה בריבוי עצום. זה הכל מה שיהודי מקיים מצווה, במצווה יש לו שמחה. ממה יש לו שמחה? מהעונג האלוקי שמונח במצווה. ופה אנחנו נראה שהארון הוא השושבין פה. הוא זה שמלווה את היהודי ונותן לו את היכולת, את הכוח, לקבל את העונג של המצווה הזאת.